ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שש שורות מלמעלה. כל גט שיש עליו עיד כותי. אנחנו משתמשים פה במילה גט, אבל זה לא מדובר על גט אישה, אלא שטרות. אז כל גט, כל שטר שיש עליו עיד כותי, פסול. הם חשודים, הכותים, על עדות שקר. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. אנחנו נמתין להסבר דברים אלו במהלך הגמרא. מעשה שהביאו לפני רבי גמליאל לכפר אותנאי, שם מקום, גט אישה והיו עדיו עדי כותים והכשיר. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מני מתניתין מהתנא שעומד מאחורי המשנה דמכשיר גט אישה בעד כותי ופוסל בשאר שטרות. תשימו לב, אנחנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר מתחילים עם שאלה ארוכה וכך מסומן בהתאם. תשימו לב שהשאלה הזאת תופסת את הגמרא עד שורה שנייה מסוף העמוד. מני מתניתין, לא תנא קמא ולא רב אלעזר ולא רב שמעון גמליאל, דתניא. השמות האלו יוזכרו כאן בברייתא הבאה. עכשיו אנחנו ממשיכים בברייתא בנושא שעל פניו לא רואים שום קשר לענייננו, אבל יהיה קשר כי אנחנו נוציא מכאן כלל. דובר בברייתא עניין מצות, מצות לפסח. מצת כותי מותרת, היא מותרת באכילה בפסח ולא חוששים שמא החמיצה. ולא רק זה, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, יש מצוות אכילת מצה בליל פסח כידוע, ובנוסף נקרא לזה לכשרות שהוא לא החמיץ, יש עוד דרישה כשמדובר במצות של ליל פסח, שהמצות האלו בהכנתם נשמרו מלהחמיץ לשמה, לשם מצווה, לשם מצוות אכילת מצה. והתנא קמא אומר שכותי שהכין מצות, לא רק שאין בעיה של כשרות של חימוץ, אלא אף אפשר לצאת ידי חובת אכילת מצה, מצוות אכילת מצה, בכך שהכותים הם בקיאים שצריכים לשמור את המצות לשמה, לשם מצוות אכילת מצה. אנחנו לא יורדים כאן להסברים מפורטים על מי הם הכותים, מה הרקע שלהם וכולי, רק נציין שהכותים נכנסו לשורות עם ישראל איכשהו כבר בזמן בית ראשון. מה הגדרתם? זה באמת שנוי במחלוקת. ואנחנו ממשיכים פה בברייתא עם השיטה השנייה לגבי מצת כותי. רב אלעזר אוסר, הוא עושה אף באכילה, זה הקצה השני, לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצוות. יש חשש שהחמיצו, שהמצות שלהם החמיצו, נהיו חמץ. רבי שמעון גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בה כותים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. נסתכל ביחד ברש"י, לקראת רבע האחרון של העמוד. כל מצווה שהחזיקו בה ובהכל שוחטין, זה פרק במסכת חולין, מפרש דעתי רבי שמעון, דהיינו רבי שמעון בן גמליאל, לאסופי התנא קמא, להוסיף על התנא קמא אף מצווה שהיא מדברי סופרים, מדרבנן, ואינה כתובה בתורה. זה בשונה ממצוות מצה שכן כתובה בתורה. אם החזיקו בה, סמכינן עליהו. אנחנו, אם הקוטים החזיקו בה, נהגו בה, קיימו אותה, שמעו אותה, אפשר לסמוך עליהם גם במצוות דרבנן. הגמרא שואלת, מני מי התנא של משנתנו, ששוב פעם חילק בין שאר שטרות שהם לא כשרים לגיטי נשים שהם כן כשרים. היא תנא קמא, אפילו שאר שטרות נמי יש להכשיר, והמשנה שלנו לא הכשיר חתימת עד קוטי על שאר שטרות. היא רבי אלעזר, אפילו גט אישה נמי לא, והמשנה שלנו כן הכשיר חתימת קוטים על גט אישה. והיא רב שמעון גמליאל, אז היא דאח סוק, אם מדובר בדבר שהם החזיקו בה בהלכות גיטין ושטרות, אפילו שטר, שאר שטרות נמי יש להכשיר. היא דלא אח סוק, אפילו גט אישה נמי לא. כלומר, לפי רב שמעון גמליאל, אנחנו לא רואים מקום לחילוק בין שאר שטרות לגיטי נשים. וחיטי מה, אולי תנסו להגיד ולתרץ רבן שמעון גמליאל היא, המשנה כן, לפי רב שמעון גמליאל, הוא דאח סוג בהר, הוא לא אח סוג בהר, שהם החזיקו, הם שמרו על ענייני גיטי נשים, ולא בענייני שאר שטרות. איהכי, מהי עירייה חד? למה במשנה שלנו כתוב בלשון יחיד, כמו עד קוטי כתוב. אם חוזרים למשנה, יש לנו גם חץ מצד הגמרא, ולמעלה במשנה כתוב כל עד, כל גט שיש עליו עד קוטי, זה לשון יחיד. אז אם מדובר בכך שהמשנה הוא אליבא דרבי שמעון גמליאל, למה ההכשר הוא רק אם יש עד אחד קוטי? אפילו תרי נמי, למה אמר בלעזר לא הכשירו בו בגט אישה לעד אחד קוטי בלבד? אז עד כאן השאלה, מי התנא שעומד מאחורי המשנה? אומר הגמרא, ויש כאן שימוש בסימון חדש, המשולש, ובשוליים תחת הכותרת מפני כתבנו, זה להקל על מעקב. עם השפיץ למעלה זה נקרא תשובה. אם המשולש מתהפך, ואתם תראו בעמוד ב' שורה שנייה כזה משולש, זה חוזר להיות קושיה. אנחנו חוזרים לגמרא. לעולם רבי אלעזר, המשנה הוא אליבא דרבי אלעזר שאמר שקוטים חשודים, חשודים לחתום כעד שקר, הם לא שומרים על עדות אמת. אז למה בגט אישה החתימה שלו כשר? וכגון דחתים ישראל לבסוף, כלומר תחת הקוטי. אז הקוטי חותם ראשון, ואחר כך רואים חתימת ישראל. ממשיך הגמרא לעמוד ב', דאי לאו דקוטי חבר הוא. מה זה קוטי חבר? זה קוטי שמקפיד על עדות, עדות אמת. שאם הקוטי הזה שחתם למעלה, כלומר קודם, ראשון, אם הוא לא היה אמין, לא מחתים למקמה הישראל, לא היה נותן לו לחתום לפניו. כמו שואלת, איהכי אפילו שאר שטרות נמי? אז היינו צריכים להגיד אותו כלל לגבי שאר שטרות, והמשנה שלנו חילק, אלא לגבי שאר שטרות אמרינן רווחה שווק למען דקש שמיני. זה שיש חתימת ישראל ולמעלה ממנו יש חתימת קוטי, זה לא מראה על אמינות הקוטי בכלל, אלא היה שטר לחתום, והיה נגיד קבוצת אנשים שיכלו לחתום על השטר, והיה ישראל נגיד צעיר פחות מכובד בחותמים, והוא ראה שבקבוצה יש יהודי קשיש, יהודי זקן מכובד, ש מבחינת כבוד יש להקדים אותו. אז הישראל הצעיר הפחות מכובד הוא חתם משאיר רווח מעל שמו, מתחת לגוף השטר, לתוכן השטר, אותו רווח הוא השאיר ליהודי קשיש, מכובד יותר, לחתום מעל שמו, ויצא שבמקום היהודי המכובד, הקוטי חתם לפניו. אז וקוטי לא נאמן, ולכן בשעה שטרות זה שישראל חתם למטה זה לא אומר כלום על כשרות זה שחתם מעליו. הכה נמי גם אצל גט, גם אם הקדים לחתום קוטי, זה לא אומר שזה קוטי חבר. זה הסיפור שאמרנו מקודם, שהישראל שחתם שני, כלומר למטה, הוא פשוט השאיר רווח ליהודי יותר מכובד, ולא יצא כך, אלא קוטי חתם שם. אני קורא עוד פעם, החנמי בגט, רווחה, שווק למען דקש שמיני. אז למה בגט, בכל זאת אמרת כשר, אם יש עד קוטי אחד חתום? נלמד ביחד את הרשי שמספר את הסיפור שאנחנו אמרנו בעל פה. שורה שלישית, אלא על כוחך, תמה מי לא הביא בשאר שרות בחזקת חבר על ידי הקדמה זו, דאמרינן, למה לא אומרים שבזה שהיה חתימה ישראל ומעל שמו היה עוד חתימה, ולמה לא אומרים, זה מעיד על כך שהקוטי שחתם למעלה הוא קוטי חבר? דאמרינן, כי ככה סיפור, ככה רקע. הישראל, הישראל שחתם, כלומר, חתם יותר למטה, רווחה שווק, הוא השאיר רווח למען דקש שמיני, שראו את העדות עם ישראל זה החתום. היו כמה אנשים שראו את העדות שעליו חתם הישראל הזה, ומי הם שהיו יחד עם הישראל החתום? ישראלים זקנים ממנו והקוטי. וכשחתן ישראל זה תחילה היה סבור שיחתום בעל השטר עמו אחד מישראל הזקנים, שבעל השטר היה מחתים אחד מהישראל הזקנים, לפי כך חתם בתחתית השטר, והמלווה בא, המלווה שהוא אחראי על הכנת השטר, והחתים אחריו, אחרי שהישראל חתם למטה, את הקוטי למעלה עמנו. אז שוב פעם, אז חוזרת השאלה, אז למה החילוק, למה הלכה מחלקת שבגט בכל זאת החתימה של הקוטי הוא קשר? הגמרא עונה, אמר רב פאפה, זאת אומרת המשנה שלנו שמכשיר בגט הוא פוסל בשאר שטרות, עדי הגט אין חותמים זה בלא זה. הישראל שחתם הוא ידע שהקוטי הוא קוטי חבר. זה הנוהג בגיטי נשים, אבל בשאר שטרות לא. מה הייתה מה? אמר רב השי, גזירה משום כולכם. אנחנו נסתכל ברש"י, מה הייתה מאמור בנן שלא יחתמו זה שלא בפני זה, שוב פעם בגיטי נשים, גזירה ממשיך רש"י משום כולכם, תתנן בפרקי דלקמן, אמר פעל שעומד לגרש את אשתו לעשרה, כולכם כתבו גט לאשתי. אם זה היה הציווי, הבקשה של הפעל המגרש, כולכם כתבו גט לאשתי, מה קורה? אחד כותב וכולם חותמים, ואי לא הוו חת מכולו הוי פסול. זה בקפדה טליה, זה דין שתלוי בהקפדת הבעל, הדרישה, ההקפדה שלו. זה לא שב יגית אלא בהכי, שכך רצונו שזה לא יגיד אלא ככה שכולם חותמים. לפי כך תקנו, אפילו אחד לא אמר כולכם, שיהיו כל העדים נקבצים בשעת החתימה, שכולם נמצאים. לכן אם יש ישראל שחתם יותר למטה, אז הוא ראה מי שחותם מעל שמו, ואם מדובר בקוטי, אז זה קוטי חבר. אנחנו חוזרים לגמרא. גופה, אמר רב אלעזר, לא הכשירו בו בגט אישה, אלא עד אחד קוטי בלבד. זה נאמר בעמוד א', לכן אתם רואים חץ מצד הגמרא שמחזיר אותנו לעמוד א', לחץ המקביל שם. מהי כמה שמלן? מה בא רב אלעזר שהוא אמורה? מה הוא בא לחדש לי שלא יכולתי לדעת כבר מהמשנה? פנינה, המשנה אומרת כל גט זה, הסברנו, זה שטר, כל שטר שיש עליו עיד קוטי פסול, וההמשך חוץ מגיטי נשים. אז אומר, עונה הגמרא, אם היא מתניתין, אם היה רק המשנה בלי ההסברו של רב אלעזר, הווה אמינא, אפילו תרי נמי, גם שני קוטים יהיו כשרים בגט אישה. בסך הכל כתוב במשנה, כל שטר אחר שיש עליו עד קוטי פסול, חוץ מגיטי נשים. אז מה הסיפור עם גיטי נשים? עד קוטי, עדים קוטים, שני עדים גם כן יהיו כשרים. ועד הקטן אחד, אז אם אתה רוצה לומר שלפי המשנה היה מקום לומר שגם שני קוטים כשרים בגט, אז למה המשנה דיברה על אחד בלשון יחיד? משום בשטרות, כי כשמדובר בשטרות אחרות שלא גיטי נשים, אפילו חד נמי לא, גם אפילו חד לא קשר. כמה שמלן, רב אלעזר בא ואומר שהוא קשר, שהגט אישה קשר רק באחד. ותרי לא, ובכל זאת בגט אישה שניים אינם קשרים, ורק התני מעשה הביאו לפני רמי לכפר אותנאי, גט אישה והיו עידיו, לשם רבים, עידיו עידי קוטים והכשיר. אז זה נוגד לכל מה שאמרנו עכשיו, שאמרנו עד עכשיו שתודות להסביר בלעזר, אני מבין ש כל מה שאנחנו מכשירים בגט אישה זה רק עד אחד קוטי, והנה בסיפור, במשנה, שניים קשרים. אמר הבאי, תני עדו, העד שלו, לא שניים, אלא לשון יחיד. אז לפי הבאי יש לשנות את ההבנה, את הגרסה שבמשנה, לא עדיו עדי קוטים, אלא עדו עד קוטי. אמר, רבה אמר לעולם תרי, לא לשנות את הגיוסה במשנה, ורבן גמליאל מפלג פליג הוא חולק על התנא קמא. התנא קמא מכשיר רק עד אחד קוטי, ורבן גמליאל מכשיר שניים, וחיסורי מחסר המאחי קטני. וכדי להבין את המשנה על בויה יש להוסיף בהבנה את הבא, ורבן שמעון ורבן גמליאל מכשיר בשניים. כי אחרי שהתנא קמא מכשיר בעד אחד בגט אישה, הוא מכשיר בשניים. ומעשה נמי שהביאו לפני המוריל לכפר תנאי גט אישה, והיו עדיו עדי קוטים והכשיר. רשי מוסיף פה הסבר למשנה, בדיבור המתחיל ורבן גמליאל מפלג פליג הוא חולק, ואי אמרת מעשה לסתור, כי אם לא היית מאיר על כך שרבן גמליאל חולק, אז יש לנו משנה שמתיר עד אחד קוטי, ובא מעשה ומתיר שניים בגט אישה. זה מעשה שסותר את הנאמר לפניו, וזה לא מקובל שמביא מעשה שסותר את הנאמר לעיל. אז מה התשובה לכך? חיסורי מחסרה, המשנה באמת חסרה. אחרי שהתנא קמא אומר שיש להכשיר בעד אחד קוטי בגט אישה, אז בא רבן גמליאל וחולק, והמעשה בא לבסס את עמדת רבן גמליאל, לא דברי התנא קמא, ולכן אין כאן בעיה של מעשה לסתור. המשנה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שטרות העולים בערכאות עובדי כוכבים. ורשי על המשנה כותב בערכאות מקום בית ועד דיינים קבועין שלהן. המשנה, כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, אף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים, כשרים, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. רבי שמעון אומר, אף אלו כשרים, גם גיטי נשים ושחרורי עבדים שנחתמו בערכות של עובדי כוכבים על ידי עובדי כוכבים כשרים. לא הוזכרו בבית המדרש לפסול, אלא בזמן שנעשו בהדיות. רשי כותב, אלא בזמן שנעשו בהדיות על ידי עובדי כוכבים הדיותות שאינן דיינים, ובגמרא מפרש לה. הגמרא כפסיק ותני, התנה מלמד בפסקנות, כלומר בלי הבדי וחילוקים. מה שכתוב במשנה, כל השטרות של ממון הם כשרים. לא שנה מחר ולא שנה מתנה. יש שטר מחר ויש שטר מתנה. אנחנו פה ממשיכים עם קושיה שסומן כקושיה ארוכה, חמש שורות בגמרא. בשלמה מחר, השטר כשר, למה? מחייה יבזוזי כמהו, הוא דקנה. הקניין במחר הוא על ידי תשלום ממון. ושטרה, המהות של השטר במחירה, ראיה בעל מהו. הוא ראיה שהכסף שולם. דאי לא יהיב זוזי כמהו עם הדיינים הגויים האלו. לא היו רואים מתן מעות, התשלום, לא הוו מראי נפשיו וכתפין להשטר. לא היו מחלישים את עצמם, גורמים רע לעצמם וכותבים שטר. אז אם כתבו שטר, זה ראיה שהיה תשלום ממון, ובכך שטר מחירה, אני מבין למה הוא קשר. וצריכים להוסיף פה נקודה מאוד חשובה, מאחר שמדובר בדיינים קבועים, הם חוששים מפאת כבודם, אמינותם, ולכן השטר קשר. אבל אני מדגיש, הקניין לא בוצע על ידי מסירת השטר, הקניין אותו מחירה בוצע על ידי מתן מעות, קניין מעות. אלא מתנה, כשמדובר בשטר מתנה, אין מתן מעות. במאי קקני, מה גורם לקניין להיות קניין? להי שטרה, נכון, זה בשטר עצמו, והי שטר חספה בעמהו. השטר הוא חספה, זה חרס, הוא לא שווה כלום. הרי העדים החתומים על השטר הם עדים גויים, וגוי הוא פסול לעדות, והשטר בשטר מתנה, השטר הוא הקניין. מילא אם מדובר בקניין שלא מבוסס על עדות הגויים, והשטר הוא עומד רק לראיה, אפשר לקבל את זה על סמך מה שאמרנו מקודם, דלא מרי נפשיו. אבל המושג הזה של לא מרי נפשיו הוא לא מספיק להפוך גוי להיות עד כשר. הדברים שאמרנו עכשיו אפשר לראות דרך התוספות ריד שמופיע בחלק התחתון של הדף. אנחנו הבלטנו את הקטע שנקרא ביחד, שנלמד ביחד, מדובר פה בתוספות ריד בשורה השנייה בשורות הרחבות למטה, והשטרה, כשמדובר בשטר מתנה, הספה באלמה הוא, שלא עיקרי שטר שראוי לקנות בו קרקע, אלא בעדות קיימת, ועדות העובדי כוכבים אינם כלום. ואף אגב, דקיימלן דלא מרי נפשי, למרות שהגויים שהם דיינים קבועים, הם לא יעשו דבר שיירה לעצמם, מכל מקום אינה עדות מן התורה. ונהי דממנינן לאו במילת דלא איבלו סעדי אלא לשקרי, וכאילו שניהם מודים דמיה עדות. אבל בדבר אז אנחנו אומרים שזה כמו עדות, אבל בדבר שהקניין תלוי בעדותם, זה מה שמאפיין שטר מתנה, שאף אם שניהם מודים, גם אם הם מודים שהיה כמתנה, לא קנה הקרקע בשטר אם אין שם עדים. אותה עדות של עובדי כוכבים אינה כלום, שהרי אינם רואים להעיד. אבל אם היה כתוב במתנה קניין, כאן התוספות נכנס למקרה אחר, שאומנם מדובר במתנה, אבל כתוב בשטר שהיה קניין, קניין אחר, לא קניין המבוסס על מתן השטר. הכי נמי נקנה שהקרקע מסודר כנאו ושטר על הרעי באלמה, והיכד אין בו קניין, כמו בסוגיה שלנו, אף על פי שהחזיק לאחר מכאן בקרקע, למרות שהקונה עשה פעולה שמראה על בעלות שלו בקרקע, אינו כלום שהחזקה מכוח השטר עתיה, ולא החזיק על מנת לקנות בחזקה. יש קניינים שונים שהזכרנו כאן בדקות האחרונות, קניין כסף, קניין שטר וקניין חזקה. במקרה שהקרקע ניתן במתנה למקבל המתנה דרך שטר, למרות שהמקבל מתנה עשה פעולות שמראים הבעלות שלו, אבל הפעולות האלו אינם נקנים קניין חזקה, כי לא התכוונו שהקניין יבוצע על ידי הפעולות האלו, כמו שאדם חורש באדמה או מקים גדר, כי מדובר פה במתנה דרך שטר. זה שאחר כך מקבל עשה קניין או עשה פעולה של חזקה בקרקע, זה לא מקנה לו את הקרקע, כמובן אם מדובר בשטר שחתנו עליו גויים. אנחנו חוזרים לגמרא ונחזור מה הנקודה, איפה אנחנו אוחזים. מכוח המשנה, כל שטרות ממון, למרות שגויים חתמו עליו, הם כשרים. אז הגמרא שאלה, מה זה כל השטרות? אני מבין בשטר מחר שהוא לא בסיס הקניין, אלא מתן מעות הוא בסיס הקניין, אז אפשר להגיד שלמרות שגויים חתמו עליו, זה לא אומר שהשטר פסול, כי בסך הכל השטר עומד רק לראיה על כך שיהיה מתן מעות. אלא כשמדבר במתנה שכל הקניין מבוסס על השטר, זה צריך להיות עדות כשרה, כשרה כמו עדות כשרה בכל התורה, וגויים עם כל הכבוד אינם כשרים לעדות. אמר שמואל, אז שמואל בא לתת מענה, איך בכל זאת שטר מתנה שחתמו עליו גויים הוא כשר. שמואל אומר לנו, דינה דמלכותא דינה, כשזה מדובר בענייני ממון, אנחנו נמצאים תחת שלטון של עובדי כוכבים, זה מה שקובע, מה שהשלטונות של עובדי הכוכבים קבעו, זהו. אז השטר שלהם שעליהם חתמו הוא נחשב בעיני המלכות כשטר כשר, לכן המתנה מתנה. ואי בהתאמה תני חוץ מ כחף, אנחנו מדגישים פה את החף, עוד חף במילה הזאת, חוץ מכגיטי נשים, כלומר שטרות שעל ידי השטר נגמר הדבר כמו כמו גט אישה וכמו שטר מתנה, שהכל מבוסס על השטר, אלו אינם כשרים. אז זה, נכון, המשנה הוציאה מכלל הקשרות גיטי נשים, אבל זה לא רק זה, כל שטרות שהם יש להם את התכונה כמו גיטי נשים, כמו שבגד אישה כל הפעולה של הגירושים מבוסס על השטר הכתוב, גם מתנה, כל מסירת הקרקע במתנה הוא על ידי השטר, וכאלו שטרות אינם כשרים אם חתמו עליהם גויים. אבי שמעון אומר, אף אלו כשרים. מה זה אף אלו? גם גיטי נשים שחרור עבדים כשרים בחתימות של גויים. שורה תרומה, ויש כאן סימון שכתבנו בשוליים. קודם נקרא את הנושא. מהמשנה משמע שרבי שמעון מכשיר גיטי נשים שנעשו בערכאות עקום. הגמרא דנה בשאלה, והלאו בני כריתות. נינו, הפסוק בתורה כתוב, ונתן לה ספר כריתות. זה לשון המקרא לגט. מי שייך בחתימת גט? מי ששייך בדיני גיטין. גויים אינם שייכים בדיני גיטין. זה לא משבע מצוות בני נוח, זה, הם לא שייכים. אם הם לא שייכים, אז איך אפשר להכשיר חתימתם? אז במבנה שכתבנו בשוליים יש צורת בית בשני כיוונים. זה מעקב אחר מסעו ומתנו של הגמרא, עם השפיץ למעלה קושיות, הפוך תשובות. אנחנו בסוגריים כתבנו, לא סימנו שאלות. יש הבדל בין קושיה לשאלה, וזה יובן בהמשך הגמרא. שוב פעם, רבי שמעון במשנה הכשיר גיטי נשים ושפרורי עבדים שחתמו עליהם גויים. הגמרא שואלת, והלאה בני כריתות נינו. רש"י אומר מה שאנחנו אמרנו בעל פה, בכל זאת נקרא ביחד רש"י חמש שורות מהסוף. כריתה בני כריתות, בגמרא שלנו עליו בני כריתות, כריתה הבדלה. מה זה כריתה? הבדלה, לשון ספר כריתות, מה שאמרנו מקודם, ונתן לה וכתב לה ספר כריתות. בפסוק כתוב, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. וכיוון דלא שייכי בתורת גיטין וקידושין, אין נעשין עדים בדבר. תכתיב, וכתב ונתן, מי שישנו בנתינה ישנו בכתיבה. אז אם גוי לא שייך בנתינת גט, לא שייך בדינים האלו, אז הוא גם לא שייך לכתוב את הגט. אז שוב פעם, איך רבי שמעון מתיר גט שחתום עליו גויים? אמר רבי זירא, ירד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר, של התנא רבי אלעזר, תאמר על ידי מסירה קרתי. מה הופך את הגט להיות כשר? זה שהגט נמסר בנוכחות בפני עדים יהודים כשרים. עדים יהודים הם כשרים, זה עדי מסירה קרתי. וגם פה מדובר בשטר שנכתב על ידי ישראל. נכון, יש גויים שחתמו בו, אבל המסירה הייתה בפני עדי ישראל. ברש"י ירד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר, אמר עדי מסירת הגט הוא דקרתי, הם גורמים את הנתק בין האיש והאישה, כי אמר פרק בתרא, אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים. זה ציטוט משיטת רבי אלעזר. רבי שמעון נמי בהכי מרשה שם שרנו בפני עדים ישראל. הגמרא מקשה, ואמר רבי אבא, מודה רבי אלעזר, אותו רבי אלעזר שמכשיר בעדי מסירה, הוא מכשיר כשאין עדים חתומים כלל. וזה מה שראינו ברש"י שכתב שלוש שורות מהסוף, אף על פי שאין עליו עדים, כלומר, מתי רב אלעזר מכשיר? שאין עדים כלל חתומים בשטר, אבל הוא עצמו יודע לפסול במזויף מתוכו שפסול. יש מושג, כל המוסיף גורע. פה, אם לא היו חותמים אף אחד מילא, זה קשר, כי אנחנו סומכים על עדי מסירה. אבל אם אתה מוסיף בתוך השטר עדים פסולים, זה פוסל אותו, זה נקרא מזויף מתוכו, זה ביטוי מושל, מזויף, כלומר זה סממן של פסול, זה דבר הפוסל, מזויף מתוכו, שזה אפילו רב אלעזר, אפילו אם יש לך עדי מסירה כשרים, אבל הכתמת בתוך השטר עדים פסולים, זה פוסל. אז איך בכל זאת רבי שמעון מכשיר? ובואו נוסיף, לפני שנגיע לתשובה לשאלה הזאת, למה אם בכל זאת יש לי עדים כשרים שראו את מסירת הגט מהבעל אישה, אם חתמו בו גויים הוא פוסל? אז אומר רשי, שתי שורות מהסוף, דאף אגב דאמר בלעזר גט שאין עליו עדים כשר, דווקא אין עליו עדים, אין כלום, אבל יש בו עדים פסולים, פסול מדרבנן. דילמה, ואני מדגיש את המילים הבאות, דילמה קעתי לממסירי באפיו ומסמך עליו. אנחנו מדברים על פסול דרבנן, כי אם אני חותם בתוך, מחתים בתוך השטר עדים פסולים, אני יבוא לסמוך על אותם עדים החתומים להיות עדי המסירה, ואם כן אז אין לי עדות הנדרשת לקשרות הגירושים. אני קורא עוד פעם, למה עדים פסולים ובמקרה שלנו גויים שחתמו הם פסולים? דילמה קעתי לממסירי באפיו ומסמך עליו, יש חשש שאני אבוא לסמוך על אלו החתומים להיות העדי מסירה. אז השאלה שוב פעם, איך רבי שמעון מכשיר גט אישה לאור העובדה שגם רב אלעזר פוסל שטר כזה שחתום בו גויים מטעם מזויף מתוכו? הגמרא עונה, והכה אחא במאי עסקינן, שרבי שמעון מכשיר, ואנחנו ממשיכים לדף י' א', עמוד א', ושמות מובהקים. מי חתם בשטר הזה? גויים עם שמות, שמות מובהקים של גויים. שמות מובהקים, זה ברור שהם גויים, אני לא אזמין אותם להיות עדי המסירה, אני לא אבוא לסמוך עליהם. יש שלוש שורות בסוגריים, נדלג לשנייה. אבל לקראת קושיה, אבל שמות שאין מובהקים, מאי? אז מה תגיד אם השם הוא לא מובהק של גוי? יש שמות, נקרא לזה שמות כלליים או פרווה, שזה לא מראה שהוא גוי. אז יכול להיות שם שחתום בשטר שהוא גוי גמור, אבל לא ברור לי שהוא גוי. אז מה תגיד אז? אז תגיד לא שהוא לא קשר, כי עדיין הבעיה שמזויף מתוכו קיים, והגט יהיה פסול אם מדובר בשם שאינו מובהק של גוי. היא הכי עדתני סיפה, עד שהסיפה שלכאורה זה המשך דברי רבי שמעון, לא הוזכרו פסול גיטי נשים אלא בזמן שנעשו בהדיות. אז מתי זה פסול? רק אם זה לא בערכאות. אני קורא עוד פעם, מתי הגט אישה יכול להיות פסול? לא הוזכו אלא בזמן שנעשו בהדיות, שהגט הוכן במסגרת לא דיינים קבועים, זה הדיות. אם כך לשיטת רבי שמעון, למה עברנו לדבר על פסול כשזה נעשה בהדיות? לפלוג וליטני בדידה, רבי שמעון היה יכול להעביר חילוק בערכאות עצמם, באותם בתי משפט קבועים עם דיינים קבועים, דיינים שמקפידים על כבוד עצמם, תישאר בערכאות ותגיד את החלוקה הבאה. במה דברים אומרים? מתי גיטי נשים כשרים? בשמות מובהקים, כי אז אין בעיה אפילו מדרבנן שאני אבוא לסמוך עליהם להיות עדי מסירה. אבל שמות שאין מובהקים, לא, למרות שמדובר בערכאות. אז השאלה עוד פעם, אם כל הכשרות תלוי על שמות מובהקים של גויים, למה עברת כדי להראות פסול לנעשו בהדיות? תישאר בתחום שהתחלת, ערכאות, ובתוך גט שנמסר בערכאות מתי הוא קשר, בשמות מובהקים. אם שמות אינם עוברים, פסול. הגמרא עונה, כל מה שאמרנו זה נכון, הכי נמי כאמר. באמת דברים אומרים שגיטי נשים קשרים בערכאות שלהם, בשמות מובהקים. אבל בשמות שאין מובהקים, נעשה, למרות שמדובר בערכאות, נעשה כמי שנעשו בהדיות ופסודים. כעת אנחנו נסתכל ברש"י, בשורה הרביעית, אבל שמות שאין מובהקים, נעשו כשערי שטרות של מחר שנעשו בהדיותות, ולא ערכאות. דהנאו, שער שטרות מחר שהם עברו בהדיותות, ודאי פסילי, ולא כי אותם הדיותות הם לא קפתי אורי נפשיו, וחתמי שקרה, והם גם מסוגלים לחתום בשקר. ועל כוח החי נעשו בהדיות, מה שבמשנה כתוב, בזמן שנעשו בהדיות, השאר שטרות כמר, העומדים לראיה. שטר, אנחנו הסברנו את זה מקודם, ש למרות שמדובר במחר והיה מתן מאות והשטר הוא רק לראיה, אנחנו לא נכשיר שטרות כאלו. דהתם איקה לפלוגי, בשטרות מחר יש מקום לחלק בין הדיות לערכאות. דאילו בגט אישה לעניין קריטות, הדיות וערכאות שווין. והכי כמר, לא הוזכרו גיטי אישה להיפסל, אלא בשמות שאין מובהקים. ונעשו במצב כזה כשאר שטרות הנעשים בהדיות. ודהיינו אין פסולים, ובעניין גט אישה הפסול הוא מטעם מזויף מתוכו. כלומר, גם אם נמסר בפני עדים קשרים, זה לא עוזר ברמה של פסול דרבנן. אנחנו דילגנו כמה שורות אחר שהגמרא בשורה הראשונה הזכירה מתי רבי אלעזר ורבי שמעון היו מכשירים גיטי נשים בערכאות שלהם. מדובר בעדים גויים עם שמות מובהקים שחתמו, וכשרות הגט הוא יהיה על ידי עדי המסירה. היחידה משורת הגמרא, היחידה משמות מובהקים, שמובהק של גויים שאין אפילו גזירת רבנן, כי אני לא אבוא לסמוך עליהם כי מובהק שהם גויים. אמר פאפה כגון, וכאן יש רשימה של שמות כאלו, כגון הורמיז ואבודינה בר שבטאי ובר קדרי ובתי ונקים אונה. יש בתוספות, שאנחנו לא ניכנס לתוספותים בנושא השמות, אבל בכל אחד מהתוספותים האלו, התוספותים, ארבע התוספותים הראשונים, הם מתייחסים לשמות, איך לגרוס את השמות כדי שיהיה ברור שמדובר שם שרק גויים היו קוראים לילדיהם. אנחנו חוזרים איפה שעצרנו מקודם בשורה שמתחילה ואי בית אמא, ויש לנו גם מספר 2 על ידו, ואי בית אמא הסיפה הטען לגיטי ממון. מקודם היה לנו קושי למה הסיפה לא אמרה את החילוק בין שמות מובהקים לשמות שאינם מובהקים ונשאר בערכאות שלהם, והסיפה העדיפה לעבור להראות חילוק בין קשר לאינו קשר לעניין לגיטי נשים שנעשו בהדיות. אז התקשינו בזה כמובן עם הכל שיטת המשך של שיטת רבי שמעון, ואז הגמרא נתנה את התשובה שאחי נמי כמה. ואי בית אימה, אם יש לנו את הקושי שהסיפה דיברה בנושא של בזמן שנעשו בהדיות, הסיפה הזה זה לא המשך דברי רבי שמעון בכלל, אלא הוא חוזר לרישה, והסיפה הוא דברי הרבנן. אני קורא בגמרא, סיפה עתן לגיטי ממון, שטרות ממון, לא גיטי נשים, שטרות ממון, והכי כמר, לא הוזכרו גיטי ממון דפסולים, אלא בזמן שנעשו בהדיות. נעבור לרש"י. הטען לגיטי ממון ורבנן כאמרי לי, כלומר לא רבי שמעון, והרישא קאי, כל השטרות של ממון עולים בערכאות של עובדי כוכבים כשרים, כגון שטרי מחר וכדי פרישתא מליאל דזוזי קנו, הקניין הוא על ידי המתן מעות, דזוזי קני לי, ושטרה לסעדותה בעלמה, והשטר הוא רק עדות על כך שהיה מתן מעות. ואי לא דייב זוזי כמי לא אהבו מרי נפשי למכתב שטרה, אותם דיינים גויים בערכאות באותם בתי דין קבועים לא היו עושים לעצמם רע לכתוב שטר בלי שאומר שהיה מתן מעות אם לא היה מתן מעות, ולא הוסקו להיפסל בזמן שנעשו בהדיות. אותם שטרי ממון יהיו כן פסולים אם מדובר בשטרות שהוכנו שנחתמו בהדיות, דלא קפתי האורי נפשיו. חזרה לגמרא, כתבנו בנושא בשוליים עוד בעניין שאר שטרות וגיטי נשים שנעשו א' בערכאות ב' בהדיות. הגמרא, תניא, אמר רבי אלעזר ורבי יוסי, כך אמר רבי שמעון לחכמים בצידון, צידון שי מקום. הפס הכפול מבליט את הביטוי לא נחלקו, נראה את זה בהמשך גם כן, לא נחלקו רבי עקיבא וחכמים שהם היו בדור שלפנינו על כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, שאף הפי שחותמיהם עובדי כוכבים כשרים אפילו ואפילו גיטי נשים ושחרורי עבדים. כלומר, אם מדובר בערכאות, כל השטרות יהיו כשרים, למרות שגויים חתמו בו, אין מחלוקת. אגב, רש"י מציין בדיבור המתחיל, אמר רבי שמעון לחכמים, סמך לדבריו לשיטת רבי שמעון, דאף אלו הגיטי נשים שורבים שנעשו בערכאות הם קשקים. התנא קמא לא אמר כך, זה רבי שמעון, והוא בא לבסס את שיטתו בציטוטו לגבי הדור התנאים הקודם, שאותם בדור שלפנינו, רבי עקיבא חכמים, הם מסכימים למה שאני אמרתי. לא נחלקו אלא, ממשיך הגמרא, לא נחלקו אלא בזמן שנעשו בהדיות, שרבי עקיבא מכשיר והחכמים פוסלים. יש מחלוקת בשטרות שנעשו בהדיות חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. אנחנו נסתכל ברש"י בגמרות המסומנות, אנחנו הוספנו כוכביות בעיגול לקראת סוף השורות הקצרות, והחכמים פוסלים. אנחנו מדברים פה על שאר שטרות חוץ מגיטי נשים שחרור עבדים. וההסבר: דכיוון דנעשו בהדיות שטרי מכר דקיימי לראיה, ועליהם דסעדי עובדי כוכבים סמכינן, ואנחנו סומכים על העדות של גויים, פסול. דאמר, יש מקום לומר, שקרה חתום, הם חתמו שקר, אבל גיטי נשים לאו עליו סמכינן אלא על ידי מסירה, ובשמות מובהקים כמיירי, אלו הם שחתמו בתוך השטר, שלא יהיה בעיה של מזויף מתוכו. וממילא זה אומר במילים אחרות, אנחנו לא נבוא לסמוך עליהם. אנחנו חוזרים לגמרא. הנקודה האחרונה שהזכרנו, שהחכמים החכמים מסכימים להכשיר כשמדובר בגיטי נשים ושחרורי עבדים, למרות שמדובר בנעשו בהדיות. בא רב שמעון בן גמליאל והוא מגביל מה שאמרנו עכשיו. רב שמעון בן גמליאל אומר, אף אלו, כלומר גיטי נשים שאתם מכשירים, אף אלו כשרים, מתי? במקום שאין ישראל חותמים, מקום שאין הגויים נותנים לישראל לחתום. אבל מקום שישראל חותמים, לא. אבל אם מדובר באזור, בזמן שנתנו לישראל לחתום בשטרות, גם אם מדובר בשמות מובהקים של גויים, לא נכשיר גזירה, שמה, אני פוסיף, כתבנו כך בין השורות, גזירה שמה יכשירו גם בשמות שאינם מובהקים. אז יש כאן בדברי רב שמעון בן גמליאל גזירה, ונחזור על זה עוד פעם. מתי אפשר להקים בגיטי נשים שלא עבדים עם חתימות של גויים? זה אך ורק במקום שאין נותנים לישראל בכלל לחתום. אז אני יודע, זה ברור לי שמקום כזה אני לא אזמין אותם חותמים להיות עדי המסירה שכל כך חיוניים לגט אישה ושחרור עבדים. אבל אם מדובר במקום, באזור שנותנים לישראל לחתום, אני פוסל גם בגיטי נשים, גם אם מדובר בשמות מובהקים. הגמרא שואלת, מקום שאין ישראל חותמים, מה אמרנו? שזה כשר? נמי לגזור, יש בכל זאת לפסול הגט, עד הוא מקום שישראל חותמים. אז ולמה לא? למה לא אומרים גזירה כזאת? ואולי נחזק את השאלה, הרי ראינו שגזרנו בשם שאין מובהק, מה שנאמר עכשיו בסוף הברייתא, פסלנו גם אם מדובר בשמות מובהקים. גזירה שמייחשו גם בשמות שאינה, אינם מובהקים. אז התנא הוא רגיש לנושא של גזירה. אז למה כשמדבר במקומות הוא לא גזר, ובשמות הוא כן גזר? אז אנחנו נקרא את זה עוד פעם בגמרא. מקום שאין ישראל חותמים, נמי, למה אתה מכשיר לגזור עתו, יש לגזור לפסול את הגט עתו מקום שישראל חותמים? הגמרא עונה, שמע בשמע מחליף. שדיברנו על שמות שמובהקים, גזרנו עתו שמות שאינם מובהקים, כי אפשר לבוא להתבלבל. אתרה ואתרה לא מחליף, אבל לגזור מקום שישראל לא ניתן להם לחתום עתו מקום שישראל חותמים, זה לא יבוא לידי בלבול. אנחנו נסתכל ברשי, אבל במקום שישראל חותמים, אף על פי שהשמות הללו מובהקים ועובדי כוכבים הם פסולים. תהי מכשירי בהני, בשטרות שיש בהם שמות מובהקים, אתי להפשוי בשמות שאין מובהקים. ושם שאינו מובהק שהוא של גוי, יחשבו שהחותם הוא ישראל בזמן שבאמת הוא גוי, ויבוא לסמוך עליו. אז הגמרא שאלה, אנחנו נמשיך ברש"י, לגזור מקום שאין ישראל חותמים, כי היכי, כמו דגזר שמות מובהקים, עתו שמות שאין מובהקים. אז אמרנו שכשמדבר בבלבול, זה קיים אצל שמות, אבל הוא לא קיים אצל מקומות. אנחנו ממשיכים בגמרא. רבינה סבר לאחשורי להכשיר שער שטרות בכנופיאטה דאומי. זה נקרא לזה בית דין, אבל אינן ערכאות. אמר לרפרם, רפרם העיר לרבינה, איך אתה רוצה להכשיר בכנופיאטה דאומי? ערכאות תנן, רק בערכאות אפשר להכשיר, והסברנו מקודם, בגלל שהם לא ייתנו להכין שטר בשקר, כי לא אורוי הנפשיו. אבל כשמדובר באותו חנופיית הדרמי, הם לא באותו רמה, אז הם כן מסוגלים לחתום בשקר. עד כאן שיעורנו להיום.